הרב בני לאו.
אנחנו מתקרבים מאוד מאוד אל סיומו של הספר, והפרק שלנו ממשיך את הפרק של אתמול. פרק נון ונון א' זה השירת תוכחה על חורבנה של בבל, והגעגוע העמוק של הקדוש ברוך הוא לצונו, לצון העובדות שלו, לשיבת ציון אל ארץ ישראל. בפרק של אתמול שמנו את המבט בעיקר על הגעגוע, על האהבה, על המילים שמציפות את ירמיהו בגעגוע אל עם ישראל. ועכשיו פרק נון א', אנחנו נייחד את המבט אל יחסו של ירמיהו אל בבל. קודם כל, באופן מאוד מעניין, גם ההתחלה וגם הסוף של הפרק משתמשים באותו כתב סתרים שירמיהו כבר השתמש בו בעבר, בכתב האטבש. אם אתם זוכרים, כשהיינו במשתה היין, שעלה נבוכדנצר לשלטון, בשנת עלותו לשלטון, הייתה נבואה לירמיהו על משתה יין. הוא לוקח כוס יין חמה בידו, זה בפרק קפה בספר, והוא משקה את כל הגויים ששלח אותו השם אליהם. הוא משקה אותם בכוס תרעלה, כדי להגיד שכל העולם יהיה לחרבה, לשמה, לשריקה, לקללה, כי נבוכדנצר עלה לשלטון. הוא משקה את כולם, הוא משקה עמים עמים סביב סביב, ממעגל קרוב למעגל רחוק, והכוס האחרונה של כוס התרעלה, אומר לנו ירמיהו שם בפרק כ"ה פסוק כ"ו, מלך ששח ישתה אחריהם. מלך ששח הוא באותיות אטבש מלך בבל. כאילו ירמיהו לא מסוגל להגיד את המילה בבל שתצא מפיו כמילת כללה. אצלנו פרק נון ונון א', בבל נאמרת באופן רשמי, דבר אשר דיבר אדוני אל בבל אל ארץ כסדים, ביד ירמיהו הנביא. כך מתחיל הפרק שלנו, פרק נון, ופרק של אתמול, ופרק נון א', מתחיל באופן טיפה שונה. הוא אומר, כה אמר אדוני, הנני מאיר על בבל ואל יושבי לב קמאי, רוח משחית, לב קמאי, למד בית קוף, מם יוד. המילים האלה, לב קמאי, עוררו כמובן הרבה מבוכה. מה זאת אומרת מעורר את לב קמאי? למה מתכוון הכותב, הנביא, שהוא מעורר את לב קמאי? זה נשמע הלב של הקמים עליי, לב אויביי. אבל הרבה היגיון יש במי שמפרש שגם המילים לב קמאי זה באותיות אטבש כסדים. כמו שבפרק קפה הוא אומר לנו ששח זה בבל, כך הוא אומר פה לב קמאי, והוא מתכוון לכסדים. וגם בסיומו של הפרק שלנו, בסיומו של פרק נון א', הוא יחזור שוב פעם, משום מה, הוא יחזור שוב פעם אל הקריאה של בבל בששח. כנראה יש פה איזושהי נקודת עומק בתוך התודעה של ירמיהו, שהוא מקלל את בבל ומתאר את חורבנה ומתאר את אלבונה, ובכל זאת, ולמרות הכל, הוא עדיין אומר להם באותיות אטבש, כאילו קשה לו להוציא את שמה של הממלכה הנוראה הזאת של בבל וכסדים, להוציא את זה מפיו. סיומו של פרק נון א' מגלה לנו באמת באמת את עולמו של ירמיהו. פסוק נון ת' אומר לנו כך, אחרי שהוא גומר את כל הכללות והשריפה והחרב, את כל הפסוקים הגדולים על תבוסתה של בבל, הדבר אשר ציווה ירמיהו הנביא, את שריה בן נריה בן מחסיה בלכתו, את צדקיהו מלך יהודה בבל בשנה הרביעית למולכו, ושריה שר מנוחה. ויכתוב ירמיהו את כל הרעה אשר תבוא אל בבל אל ספר אחד, את כל הדברים האלה הכתובים אל בבל. אתם מבינים מה כתוב פה? כתוב פה שכשצדקיהו היה בשנה הרביעית למולכו, הייתה משלחת דיפלומטית שנסעה מארץ ישראל לבבל על ידי שריה בן נריה בן מחסיה. אנחנו יודעים שברוך בן נריה הסופר הוא הצמוד לירמיהו, וכנראה שריה הוא זה שאחד מהדיפלומטים בשירות המלך, והשנה היא השנה הרביעית למלכותו, זה לפני פרוץ המרד של צדקיהו, זה באמצע התלבטות, כן מרד, לא מרד, ואז יורד דואר דיפלומטי, יורד לבבל, ובתוך המשלחת הדיפלומטית הזאת, ירמיהו נותן מכתב, ומצמיד אותו לידיים של האח של ברוך בן נריה לשריה בן נריה, הוא נותן לו מכתב. הוא נותן לו איזושהי תעודה, והוא אומר לו, כשאתה תגיע לבבל, אתה תראה בעיניים שלך את מה שתראה, ושם אני מבקש ממך לקרוא את מה שאני כותב. ואמרת, אדוני, אתה דיברת אל המקום הזה להחריטו, לבלתי היות בו יושב למאדם ועד בהמה, שיממות עולם תהיה. זאת אומרת, האיגרת של ירמיהו היא איגרת של חורבן בבל. מאוד מאוד יכול להיות שמה שקראנו בפרק של נון ונון א' עד כאן, שזה שני הפרקים העצומים על תבוסתה, על חורבנה של בבל, התמצית שלהם מופיע באיגרת שירמיהו נותן כבר בשנה הרביעית לצדקיהו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עדיין כ-8 שנים לפני החורבן. הוא מביא את האיגרת הזאת, האיגרת הזאת אומרת כללה על בבל, חורבן על בבל, והוא אומר לשריה, אתה תפתח את העיניים, תסתכל מסביב, תראה את העוצמה של בבל, אתה תתפעל מהאימפריה, ואז אתה תגיד, הנה, האיגרת הזאת אומרת חורבן, עד כלות, חורבן עד כלות, לא יישאר אבן על אבן בבבל. השם אמר להחריט אותו לבלתי היות בו יושב מאדם ועד בהמה, שיממות עולם. ואז פסוק סמך ג', והיה כחלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן, השלחתו אל תוך פרט. הנה אנחנו עכשיו מטביעים את הנבואה הקשה, נבואת החורבן הקשה ביותר שמתנבא ירמיהו על ואל בבל, ועכשיו זורקים את הנבואה הזאת באבן קשורה לנבואה לתוך הנהר הגדול, ככה תשקע בבל. ולא תקום מפני הרעה אשר אנוכי מביא עליה. זה מעשה סמלי. ירמיהו יודע לעשות מעשים סמליים. ראינו למשל את האזור שהוא תומן בתוך נחל פרט. שם אנחנו חשבנו שזה לא נהר פרט, אלא נחל פרט, ועדי פרה שנמצא ליד ביתו. יש לי ירמיהו מעשה סמלי, וכאן כמעט כמעט סוף הספר, הוא משקיע אבן, כרוכה למגילה, שזה סמל לא רק לשקיעת בבל, אלא גם לעומק הנבואה. אתם זוכרים את שבירת הבקבוק בפרק י"ט, שהוא אומר חורבן לארץ, ממש ממש. עכשיו אנחנו נמצאים באותה שנה, שנה רביעית לצדקיהו, עושה ירמיהו מעשה סמלי ענק. מעשה הסמלי שלו בא להגיד, כשם שאני עשיתי מעשה סמלי, שמתאר עם המוסרות על צווארי, שאנחנו צריכים להשתעבד לבבל, באותו זמן, אבל בדיוק ההפך, אני משקיע בתוך נחלי, בתוך נהר פרט, הסמל של העושר של בבל, שם אני משקיע את נבואת החורבן של בבל. זה ירמיהו המלא. ירמיהו שבו זמנית שם את המוסרות על צווארו להגיד השתעבדות, ובו זמנית אומר לנו עכשיו אנחנו שוקעים בתוך משקיע את הנבואה שלי בתוך נחל פרט לאמור, ככה תשקע בבל ולא תקום. זה לא שאני פרו בבלי, אומר ירמיהו. זה לא שאני חוגג את עליית בבל. אני נביא השם, אני נביא אמת. אני יודע, עכשיו עונתה של בבל, צריך להשתעבד, צריך לקבל עול מלכות, צריך להתפלל אפילו לשלומה של בבל, כי בשלומה יהיה לנו שלום, ובו זמנית, אני אומר, בתוך ליבי, משקיע את נבואתי, שיממות עולם תהיה בבל, ככה תשקע בבל, ולא תקום מפני רעה. איזה אדם זה צריך להיות, שעומד בכל מקום, נושא בפנים גלויות את נבואתו להיכנע לבבל ולהתפלל לשלומה, ובו זמנית כותב איגרת, תומן אותה בעומק הנהר הגדול, ואומר, אני מתפלל לחורבנה. זהו ירמיהו על כל צדדיו, וזו ממילא גם, זה הקושי הגדול, להבין את הנביא הזה על הפנים המלאות שלו. לא פרובבלי, לא חוגג לבבל, יהודי. יהודי שיודע שיש זמן לקבל מוסרות לצוואר, ויש תפילה לחורבנה של בבל ולשיבת ישראל הביתה לארץ ישראל.